טוב, אנחנו מתחילים פרק ממתת בעמוד קוף צדיק. אמר יהודה בן לאדוני אבי בצלל זכרו לחיי העולם הבא. זו פתיחה שהיא לא כל כך מצויה בדברי המהר"ל, היא מופיעה בכמה מקומות בספרים שלו, פתיחה די מיוחדת שיש כאן המהר"ל מזדהה כאן בשמו ובשם אביו, כן? כלומר, זה אני, המהר"ל אומר את זה, צריך לדעת. טוב, כנראה שיש לו סיבה למה הוא צריך להתחיל ככה את הפרק הזה. אולי הוא הולך להגיד דברים מאוד חשובים, אז לכל דבר חשוב צריך שתהיה כתובת. מי החכם שאמר את הדבר הזה? יש הבדל מאוד גדול אם פלוני אמר או אלמוני אמר, זה לא אותו דבר. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מכאן למדנו כמה חשוב לדעת מי האומר, מה הזהות של האומר. פרקי אבות למשל זה מאוד בולט, שכשבאו להגיד דברים ששייכים לתיקונו של אדם, תרחו לציין בדיוק מי אמר את הדבר הזה. הוא היה אומר איך נמסרה התורה בישראל, כי תורה אנחנו לא מקבלים רק מאנשים חכמים, מבריקים, גאונים, אלא אנחנו מקבלים מאנשים צדיקים. כן, וצריך שיהיו למי ששייך למעתיקי השמוע, כמו שאומר יאיר, צריכות להיות כמה תכונות. לא די שהוא יודע או שהוא גאון, חריף בשכלו, הוא צריך להיות צדיק, צריך להיות גדול בתורה ובמידות, הוא צריך להיות מקובל על כלל ישראל. זה קובע מאוד את המעמד של הדברים הנאמרים. המעמד של האומר קובע את המעמד של הנאמר. זה לא ככה בחוכמות אחרות. בחוכמות אחרות, מה אכפת לך אם פלוני או אלמוני המציא את הנוסחה? יכול להיות שהוא היה אדם בלתי מוסרי בעליל, אבל הוא טרח ומצא את הנוסחה. אז לכאורה הנוסחה תעבוד בין שהממציא היה אדם מוסרי או לא אדם מוסרי. אבל בכל מה שקשור למסירת התורה בישראל, הזהות של האומר לא פחות חשובה מהנאמר. ברוך הבא ידידיה. כבוד.
הרב יכול לחזור על
ראשי תיבות? כן, אני יכול לחזור על ראשי תיבות. אמר יהודה בן לאדוני אבי בצלל, זה שמו של אביו של המהר"ל, מהר"ל זה ראשי תיבות כידוע, זכרו לחיי העולם הבא. כלומר הוא מזכיר את אביו כמובן בכבוד גדול. טוב, אז מה עכשיו הוא הולך להגיד? הנחמות העתידים לבוא על ישראל ועל ירושלים. זה דבר מעניין מה שכאן אומר המהר"ל, הנחמות העתידות לבוא על ישראל ועל ירושלים, כאילו שמדובר בשני ממדים בעצם, אבל זה ככה אומר הנביא, נחמו נחמו עמי, דברו הלב ירושלים. הנה המקור של דברי המהר"ל, זה באמת הפסוק בנחמה שהנביא ישעיה אומר, נחמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים. כן, אז הוא אומר אותו דבר כאן, הנחמות העתידים לעבור על ישראל ועל ירושלים. אל יעלה על דעתך ואל יבוא במחשבתך דבר שהוא מחשבת אבן. כלומר, יש מחשבה שחייבים פה לסלק, מחשבת אבן. מה? שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על שפתי בן אדם עד כדי כך, ואף שישלוט בהם המחשבה ויתפוס בו הרעיון עניין הנחמה, כי דבר זה אי אפשר והוא מן הנמנעות. כלומר, מה כאן אומר לנו המהר"ל? שבעצם הנחמה העתידה לבוא, שאתה תחשוב שאתה יודע איך היא תהיה, שתוכל לספר על זה, שתוכל לתאר איך תהיה הנחמה שתבוא על ישראל ועל ירושלים. זה אל תחשוב ככה, שתתחיל לתאר לנו איך יהיה בדיוק. אי אפשר. ואם יבוא בדעתך ויעלה דבר זה על מחשבתך, תשים לנגדך ואל יסור מעיניך. אז אם אתה אומר, לא, מה פתאום, כן אפשר, אני יודע, יודע, אני אקרא את הנביאים ואני אצייר לך איך באמת זה יהיה הגאולה, כן? אתה חושב ככה? טוב, אז אני אעזור לך להבין שזה לא ייתכן שאתה תדע. בוא אני אסביר לך. מאיפה תלמד את זה? כדרכו בקודש, וכמו שהוא כותב מיד בתחילת הספר הזה, שהדבר נלמד מאיפוכו. זה שיטה מאוד גדולה, שכשאתה רוצה לתפוס דבר עמוק, תלמד מאיפוכו. כן, כמו שבתחילת הספר, הנה, נלמד, נראה את זה מיד בפרק ראשון, הוא קבע את זה כשיטה בתחילת הספר. אולי כדאי עוד פעם לראות את הדבר הזה, כי המהר"ל אומר שזה שיטה. כאשר הדבר הטוב נודע מאפקו ידיעה אמיתית. ידיעה אמיתית, אתה כדי לנגוע בדבר האמיתי, אז לפעמים אין ברירה אלא לעבור דרך ההפך. וכן כל הדברים, הנה הוא אומר שזאת שיטה, זאת שיטה, איך להבין זה שיטה. וכן כל הדברים, נקנה הידיעה בהם מן ההפך. כי מן מראה השחור יכול לדעת מראה הלבן שהוא אפקו. וכן כל ההפכים, מן האחד נקנה הידיעה בהפך שלו. הנה אתם שומעים? אומר המהר"ל ככה זה. יש שיטה כזאת. אמרתי פרק א', מיד בתחילת הספר. תחילת הספר. כבר בתחילת הספר הוא קובע את השיטה. שכשאתה רוצה להבין דבר עמוק, אז לפעמים אתה לא יכול לתקוף את הדבר עצמו, כי הוא עמוק מדי. הוא לא תחת שליטת השכל. אז אתה יכול ללמוד את זה מן ההפך שלו, כן? למשל, לתאר מה זה לבן זה מאוד קשה, כידוע, כי הלבן כולל את כל הצבעים. זה לכאורה בלתי נתפס. אז איך עושים? אז עובדים על שיטת ההפך. ככל שדבר יותר עמוק, השיטה הזאת היא יותר נכונה. למשל, אנחנו רוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא, כמובן שאנחנו לא יודעים מה לדבר על הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בוודאי לא נוכל להשיג את מי שהמציא אותנו, אלא אנחנו מציירים את זה על פי תוארים הפוכים. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. תגיד, שומר ישראל שומר על ישראל. לא, אני לא בדיוק מבין מה זה, אבל אם אני אגיד הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, זאת אומרת שכל רגע יש השגחה אלוקית ועיניו פקוחות על כל בריאה, ושום דבר מהגורל של ישראל לא יופקר למקרה. למה? כי הנה לא ינום ולא ישן. זה לא כמו שומר בשר ודם. כן, כל מי שיודע, כל מי שהיה פעם בצבא, יודע שהפסוק הזה הוא לא יכול להיות נכון לגבי בן אדם. הוא למד את זה היטב, שאין דבר כזה לגבי בן אדם. אפילו החייל הטוב ביותר, כן, כל אחד יודע מהרבה סיפורים שאין דבר כזה. אלא אנחנו שוללים מהקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. איך אנחנו יכולים לצייר את המידות האלוקיות? על ידי שאנחנו שוללים ממנו מידות אנושיות. אין לנו דרך לתפוס באופן חיובי את המידות האלוקיות. אז איך אנחנו עושים? בשיטת ההפך, שוללים את המידות האנושיות. אז אומר לנו המהר"ל, אם אתה חושב שאתה תדע איך בדיוק תהיה הגאולה ותוכל לצייר את זה ולספר על זה, כמו שיש אנשים, אתם מבינים שאם המהר"ל בא לסלק את זה, את המחשבה הזאת, הוא הרי מאוד, הוא מאוד עומד על זה, אל יעלה על דעתך ואל יבוא במחשבתך דבר שהוא מחשבת אבן, שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על ספני, על ספתי בן אדם, ואף שישלוט בהם המחשבה ויתפוס בו הרעיון עניין הנחמה. עד כדי כך? למה? כי אמר על רעה שיש חכמים בעיני עצמם שככה חושבים שהם יכולים לעשות. הם מתחילים לספר איך זה יהיה ואיך יהיה בימי המשיח, והם כותבים על זה ספרים ומספרים סיפורים, והכל דברים בדויים והכל דמיונות שווא. כמו שבאמת הדבר הזה התאה הרבה בני אדם, והרבה בני אדם הלכו שולל, ויש לזה שני נזקים חמורים מאוד. כשאדם מדמיין דברים אודות הגאולה, כשאדם מדמיין דברים אודות הגאולה, יש שני נזקים מאוד חמורים שכדאי לדעת אותם. נזק ראשון, יכולים להוליך אותך שולל. יכול לקום בן אדם ולהגיד לך, אני יודע, סמוך עליי, תעשה מה שאני אומר לך. ועכשיו תשמע, כיוון שאני מאמין בך ואני סומך עליך, אני אגלה לך עכשיו בחדרי חדרים ובסודי סודות, אני משביע אותך בספר תורה זה, שלא תגלה את זה לאף אחד, שאני המשיח. אחר כך, אחרי שהוא אמר לאחד את זה, הוא תופס את השני ואומר לו אותו דבר. אחר כך הוא תופס עוד אחד ואומר אותה, וכל אחד הוא בטוח שמכיוון שהוא איש סודו של פלוני, אז הוא בטח דובר אמת, והוא יודע את הסוד, הוא מסתכל עליו כמו על משיח, הוא מעריץ אותו, והוא הולך אחריו, ואחר כך הוא מביא אותו לעשות דברים זרים ומאוד מוזרים בלשון המעטה. זה הנזק הראשון. מה הנזק השני? הנזק השני לא פחות חמור, שכשבאמת הגאולה מתגלגלת שלא על פי מה שדמיינו, אז מה קורה? מה? לא, הרבה יותר פשוט. נכון, בדיוק ככה. כיוון שאדם דמיין לעצמו או הלך אחרי מי שדמיין לעצמו איך תהיה הגאולה, כשבאמת הגאולה מתחוללת, אבל לא לפי מה שהוא דמיין, הוא מזלזל בזה. הוא מתעלם בזה, כמו אנשים למשל שמתעלמים מתהליך הגאולה של ריבונו של עולם העכשווי. למה? כי הם הולכים אחרי מחשבה שככה דמיינו שזה ככה צריך להיות. וריבונו של עולם מחכה שתסכים להיות שותף. לכתך אחריי במדבר. לא, אבל לא ככה דמיינתי. אני חשבתי שזה לא צריך להיות ככה. אז הוא הולך לפי מחשבתו. לכן המהר"ל ראה לנכון, תראו כמה הוא חריף בתחילת הפרק הזה, אני מזהיר אותך שלא תנסה לדמיין לעצמך שום דבר ביחס לגאולה, כי אומר הרמב"ן שלא נדע איך יהיה עד שיהיה. הנה פסק הרמב"ם, בזה זה נגמר, בזה זה נגמר. אלא יש דברים גלויים שרבותינו מסרו לנו, שם אני לא צריך לדמיין. אם רבותינו אמרו שבאמת הגאולה יש לה קץ מגולה של קיבוץ גלויות וארץ ישראל שנותנת את פירותיה בעין יפה, זה אני לא צריך לדמיין, אני צריך רק להסתכל, לבדוק בנתב"ג שנוחתים מטוסים עם עולים, וללכת לפרדס לראות שיצאו תפוחים. ואם אני רואה את שני הסימנים האלה, אני לא צריך לדמיין כלום, אני יכול לראות את זה במו עיניי. אבל כל מה שקשור לדמיונות זה חמור ביותר, זה יביא את האנשים לשתי טעויות שציינתי קודם, והיו דברים מעולם, לא רק בעבר הרחוק. כן, צדיק חד.
עוד שאלה, תקלתי פעם בעבר על המצב של שד חריצבי, אמרתי עצמי איך אנשים מופעים ופרוטים בכזה מצב. אני מסתכל גם בזמננו, יש לא מעט, נקרא לזה זרם מסוים שעובד אותי טענה שאתה מסוים הוא המשיח וממש דבקים בזה וקצת קשה להבין איך זה הגיוני שאנשים משכילים, גדולים גם בתורה וגם בדברים אחרים.
נו, אם אתה חושב שהמהר"ל היה צריך לכתוב בספרים שלו ולהזהיר מפני הדבר הזה, אם לא היו עלולים ללכת בטעות הזאת, למה? אתה תסתכל כמה הוא מעריך. אל יעלה על דעתך ואל יבוא במחשבתך דבר שהוא מחשבת אבן, שאפשר הסיפור ויבוא בהם הדיבור על שפתי בן אדם. למה הוא כל כך מעריך? כי המהר"ל ברוב גדלותו ורוח קודשו יודע שזה מה שצפוי, הוא יודע שזה יכול לקרות. ואתה שואל לה איך קורה דבר כזה? טוב, יש לזה כמה סיבות, יש לזה כמה סיבות. הרבה פעמים אנשים מעדיפים להאמין בדמיונות מאשר להאחז במציאות, זה יותר קל, כי בדמיונות אף אחד לא בודק אותך, במציאות, המציאות בודקת אותך. אתה יכול להגיד ככה, כן, צריך מסירות נפש, אז אומרים לך, קדימה להתגייס לצבא. לא התכוונתי לזה, אבל הצעקת שצריך מסירות נפש על ארץ ישראל, נכון? אתה מוכן ללכת ליישב את הארץ, להקים יישובים, להתמודד עם הקשיים של הארץ, או אתה משאיר את עם ישראל בחוץ לארץ? כן, כשאתה מדבר על הגאולה, אתה פועל להביא את כל העם לארץ? לא, יש לי סיבות. מה הסיבות? יש דבר כזה גאולה בלי שעם ישראל יחזור לארצו? אלא תראה מה הדמיונות גורמים. כשאתה משאיר יהודים לאלפים, לרבבות, אם לא יותר מזה, בחוץ לארץ, אחר כך התבוללות וצרות ובעיות, ולא צריך לצייר מה שהיה לנו ומה שעבר עלינו. איך קורה דבר כזה? אלא בדמיונות אף אחד לא בודק אותך. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, מישהו יבוא ויטען, אומר ככה אני מבין, ככה אני רואה. המציאות היא בודקת אותך, היא מעמידה אותך במבחן מאוד קשה. אתה צריך להוכיח שמה שאתה אומר זה אמת על פי המציאות, לא על פי מה שאתה מדמיין. אז דבר, לכן המהר"ל רואה כאן לנכון מאוד להזהיר מפני הדברים האלה. הדברים האלה מאוד מצויים. כן.
אין לצפות אותה, אין לשאר אותה.
כן. הנה, עכשיו הוא בא להסביר את זה. זה מה שעכשיו הוא בא להסביר. ואם יבוא בדעתך ויעלה דבר זה על מחשבתך, תשים לנגדך ואל יסור מעיניך הצרות אשר היו בעם השם, וכי אפשר שיבוא בהם המספר וישלוט בהם המחשבה עד כאשר ישים האדם המחשבה זה הלא ישתומם ורעיוניו ייבעלו וליבו יידום ויחרוש בקרבו כי אם יהיו נאמרים בסיפור לא ייפול בהם אמונה בלב ויאמר האומר הלא זה דברי חידה ולא היה אך ממשיל משלים הוא ואם היינו חס ושלום מזרע זרים לא זרח כבוד השם אלוקי ישראל עלינו ולא ראינו אור תורת אלוקנו היו הדברים קשים להאמין את אשר עבר על נפשנו בגלות ועדתה כלומר מה אומר המהר"ל אומר המהר"ל ככה הרי להבין להאמין במה שעבר עלינו במשך הגלות הזאת ועוד לא נגמר בזמן המהר"ל אם הוא היה רואה מה שגם אחר כך בא מן הסתם הוא ראה את זה בעיני רוחו כן, זאת אומרת, אפילו בזה אתה לא יכול לצייר, לא יכולת לצייר. על הצרות, גם אחרי שעברו עלינו כל הצרות שעברו עלינו, אם אתה מספר את זה, כן, ואתה לא שייך לאלה שיש בהם אמונה, הוא אומר, כן, ואם היינו חס ושלום מזרע זרים, לא זרח כבוד השם אלוקי ישראל עלינו, ולא ראינו אור תורת אלוקינו, היו הדברים קשים להאמין, כלומר, כשאתה תספר את הסיפור המלא של ההיסטוריה של עם ישראל, מה שעבר עליו במשך שנות הגלות, אני אומר לך שזה נראה דבר דמיוני. אף אחד לא יכול להכיל את זה בשכלו. זה נראה לגמרי דמיוני. למה? אתה רוצה שאספר לך מה שהיה במסעות הצלב? אתה רוצה שאני אספר לך מה שקרה בפוגרומים, באינגוויזיציה, אתה רוצה שנפר לך? אתה חושב שהדמיון יכיל את זה? עד היום, ואנחנו לא רחוקים מזה, ויש לנו עדויות. כל פעם שאנחנו שומעים, ואנחנו מנסים להבין מה שקרה לפני 60 שנה, אנחנו לא מסוגלים. הדמיון שלנו לא מסוגל להכיל את זה. אנשים התביישו לספר את מה שעבר עליהם. למה? אתם יודעים למה אנשים שתקו? כי הם היו בטוחים שאתה לא תאמין להם. אתה מספר סיפורים דמיוניים, לא ייתכן שאנחנו עברנו כדברים האלה. מישהו יכול להכיל את זה? אתה חושב שמישהו שזה לא עבר עליו, הוא מסוגל לתפוס את זה, את מה שעבר עלינו? הצרות האלה? שזה בכלל, לא, אין לזה מידה. כמה זה היה נורא. כן.
יש לנו אבל מצווה כזאת, והגעת לבנך.
נכון, בטח שיש לנו מצווה.
אי אפשר אף פעם לתפוס את זה, אבל אפשר לקבל משהו.
זה המשהו הזה, אז אומר המהר"ל, אתה מבין. אם בדבר שעבר עליך, תקשיב טוב את החשבון של המהר"ל. אם בדבר שעבר עליך, והיית עליו עד נאמן וחווית את זה בבשריך ובנפשך כשמספרים את זה אתה אומר באמת? אתה מדבר ברצינות? ככה זה היה? אז אם על דבר כזה הדמיון שלך לא תופס כשאתה תבוא לדבר על הגאולה שצריכה עוד להתחולל לבניך איך אתה תהיה מסוגל להגיד משהו שהוא בר סמכה? אפילו על דבר שעבר עליך, כשמספרים לך, אתה קורא היום סיפורים על מה שקרה בתקופה הזאת על עם ישראל, בתקופה הזאת על עם ישראל, בתקופה הזאת על עם ישראל. כן? אז אתה עכשיו תגיד לי, אם את זה אני כבר יכול להכיל את זה ברוחי, בשכלי, אני לא מסוגל. לא מסוגל. אדם אחרי זמן מסוים, כשהוא מתחיל לשמוע את הסיפורי זוועה, של מה שעבר עלינו, הוא לא מסוגל, אומר, טוב, אני לא יכול יותר. אי אפשר. כל מי שקצת למד, וקצת קרא, על מה שעבר עלינו, הוא לא מסוגל. בשלב מסוים, הוא לא יכול להכיל את זה יותר. אני מכיר אנשים שהם צריכים על זה טיפול. הם לא מסוגלים. הראש שלהם לא היה מסוגל להכיל את זה. אז אם את זה אתה לא יכול להכיל, אתה תוכל להכיל את הנחמה שתבוא על זה? הרי הנחמה היא כפל כפליים. נחמו, נחמו, עמי, למה פעמיים? כי לקה כפליים. אז אומר המהר"ל, אתה חושב שאתה תוכל מסוגל לתאר את הנחמה? את הצרה אתה לא מסוגל לצייר, אתה לא מסוגל לספר. זה כנראה כזה דמיוני, כל מה שעבר עלינו. אז הנחמה שתבוא וצריכה לנחם אותנו ולרפא אותנו ולהשכיח מאיתנו את הדברים האלה, אתה חושב שאתה מסוגל לצייר ולספר? זה הכל יהיה דמיונות.
שאתה עבר אתה לא יכול לספר, אז קל
וחומר
את העתיד.
נו, ברור, ברור, זה מה שזה, זה ההוכחה שלו.
אבל זה מה שעשינו עד עכשיו, הרב.
מה עשינו עד עכשיו?
זה ניסינו לקבל איזה רושם, איזה משהו מהשרקרק, יעקב אבינו, שלמות, לא תבוא גאולה אחרת.
אבל לא ניסינו, ניסינו להבין את
זה, איזה ביטוי.
לא, ניסינו להבין את המהות. יש הבדל מאוד גדול בין להבין את המהות של הדברים לבין לצייר את הדבר, לדמיין אותו, להגדיר אותו. זה מאוד שונה. אנחנו עסקנו במהות של הדברים, ודווקא להבין את המהות של הגאולה זה דבר מאוד חשוב, כדי שאתה תאמין בגאולה וכדי שתצטרף למהלך הגאולה. אז אתה צריך, לדעת את המהות. אם לא תדע את המהות, איך תצטרף? אם לא תדע שהגאולה באה למשל בדרך הטבע, אז איך אתה תצטרף? אתה תגיד, לא, אין פה ניסים, אז אני לא מצטרף. איפה הניסים? אני דורש ניסים, אני לא רואה פה, אין הצגות פה. איפה הניסים? אין ניסים, אז אני לא מצטרף. לכן חייבים מאוד להבין את המהות, אבל זה שאתה מבין את המהות זה בכלל לא אומר שאתה יודע לצייר, אתה צריך לחיות את זה. אבל המהר"ל כנגד מה הוא יוצא? הוא בדיוק יוצא כנגד אותם האנשים שמציירים ומספרים, כאילו כותבים כבר ספרים, איך זה יהיה ומתי זה יהיה. הם יכולים להגיד לך מתי זה יהיה ואיך זה יהיה, ומספרים כל מיני סיפורים שהכל זה דמיונות שווא. כן,
אז איך זה נראה שבנביאים הם כן מתארים את פורסים לך מה יהיה?
נו, קראת את הנביאים? אתה חושב שעל פי מה שאתה קורא בנביאים אתה יכול בדיוק להגיד מה יהיה מחר? אפילו לא בדיוק, אפילו בערך. סימנים זה משהו אחר. מה למשל? תן לי דוגמה של דבר שאתה יודע על פי נביאים איך זה יהיה. תן לי דוגמה אחת. דוגמה. מה זה? תן לי דוגמה של הדבר הזה. מה שכתוב בנביאים, יסוסו מדבר וצייה. טוב, אז אני הולך לנגב ואני רואה. לך לנגב ותראה. ואם אתה עוד יותר מאמין, אל תלך לנגב ותראה, אלא לך לנגב ותפריח את השממה. מצוין. אבל איך זה יהיה? איך זה ייראה? איך בדיוק יהיו המהלכים? מי יעשה ואיך יעשה? על פי הנביאים מבינים? אומר הרמב״ם, הכל משל וחידה. ככה כותב הרמב״ם בהלכות מלכים. אפילו וגר זאב עם כבש, כן? אל תיקח לי עכשיו זאב וכבש ותשים אותם באותו כלוב ואתה יחד איתם, כי זה לא יצא לך טוב בכלל. במקרה הטוב הזה הוא אוכל את הכבש, במקרה הפחות טוב הוא אוכל גם אותך. אומר הרמב״ם, הכל זה משל וחידה, תיזהר מדמיונות.
מה המטרה
המטרה של המשל היא כזאת. אומר הרמב״ם, מה המשל בעצם הזה בא להגיד? זה בא לדבר על עם ישראל ואומות העולם, שעם ישראל זה הכבשה, והיא בין זאבים שרוצים כל הזמן לטרוף אותה. נו, אני קורא בעיתונים, ואכן אני רואה שזה מה שקורה. לא צריך לדמיין כלום. שכל הזאבים רוצים לטרוף את הכבשה, זה ממש לא קשה, לא צריך שום דמיון. עכשיו אתה שואל, מה המטרה שאני ידע את זה? נו, אז המטרה שאני ידע את זה, שהכבשה צריכה להתגונן מפני הזאבים. זה המטרה, שהכבשה צריכה לדעת שהיא הכבשה, ושהזאבים הם מסוכנים, הזאבים הם מאוד מסוכנים. וגר זאב עם כבש, בסופו של דבר מלכות ישראל תעלה מעלה ועלה, וכולם ישלימו איתה. אז על זה מה אני עכשיו צריך לעשות? אני צריך לעבוד על זה שמלכות ישראל תעלה מעלה מעלה, כדי שיתקיים וגר זאב עם כבש. עכשיו, כדי שזה יקרה, אם הכבשה תישן ותגיד, לא נורא, מה? לא, מסביב, זה אנשים כולם נחמדים, הם בטח כולם רוצים לעשות איתי שלום, והם אוהבים אותי. עוד לא שמענו שזאב הוא רוצה לעשות שלום עם הכבש. מה? כן, ברביקו, כן, זה נכון, אתה צודק מאוד. לצלוט אותו ולאכול אותו זה מאוד נכון. זה הכוונה של המשל, זה ככה אומר הרמב"ם, שכל מה שכתוב בדברי הנביאים על אחרית הימים, זה חידות, זה משלים, אז אם לא תדע, אז אתה תתחיל לדמיין לעצמך כל מיני דברים, כן? ואתה לא תשים לב למה שקורה מסביבך, שהזאב הולך ומתקרב. אתה חושב שלא, מה פתאום, זה הכל מדובר על זאבים, כבשים, עניינים, נחמדים. אבל תדע לך שזה זה משל למה שקורה איתנו. כן.
בכל
דבר,
בדברי
הנביאים,
כולם
לא פרדק.
אז כל התנ"ך עצמו, לא?
נכון.
אז מה שאת גם להוסיף על זה,
שיש בזה
משל
וחידה?
לא,
לא
ברור לך.
תחיל
שיש שם סוד
ודרשת כל העניין. השאלה מה העיקר? זה כמו שיר השירים. שיר השירים מראש זה סוד. כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. כלומר, זה סוד. אל תבין לי פשט שמה בשיר השירים. סוד, ישר. אדם צריך לדעת. מראש. לא יתחיל לחשוב ששיר השירים זה סיפור פשט. מיד, סוד. אין דבר כזה פה פשט. אז אם כן, אז לכן זה חשוב. הרמב״ם אומר, אל תיקח עכשיו זאב וכבש ותעשה לי ניסיונות לראות אם הזאב יסתדר עם הכבש. זה הכל משלים מראש. זה בא לצייר לך מה קורה באחרית הימים. באחרית הימים הכוח ישראל עולה עד כדי כך שהזאב כבר הוא לא מעיז לטרוף את הכבש. וגר זאב עם כבש, צריך להבין שהזאב נשאר זאב, אלא הוא לא מעיז לטרוף את הכבש. למה? בגלל שהכבש כבר הוא לא נותן לזאב לטרוף אותו. זה הסוד. מה? אז זה כבר לא כבש. יש כבש שנאכל ויש כבש שלא נותן שאוכלים אותו. גם זה קורה. אתה מבין? זה בדיוק העניין. באמת, בעומק נפשו העם הזה הוא כבש. כי הוא כולו טוב, כולו אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, לא רוצה להזיק לאף אחד. בעומק נפשו מה הוא? הוא כבש. זה באמת האמת. אנחנו אף פעם לא נהפוך להיות זאבים. יעקב אבינו לבש את בגדי עשיו אחיו, אבל הוא אף פעם לא הפך להיות עשיו. ומי לא התבלבל? נכון? יצחק לא התבלבל. הוא אומר, טוב, הבנתי אותך. אני הבנתי, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. הוא אומר, אתה לא עשיו. הכל זה הדבר הפנימי. הכל זה מה שבא מבפנים. זה לא שיעקב הפך להיות עשיו. אבל עכשיו הוא נראה כמו עשיו. אז מה קורה? אז זה בדיוק, הכבש לבש בגדי זאב. אז זאב לא טורף את הכבש. כי מה רואה הזאב? הוא רואה שיש פה מדינה, ואומרים לו שלא כדאי, כי הכבש הזה יש לו גם תחפושת של זאב, ואם הזאב ינסה לטרוף את הכבש הוא עלול לשבור את השיניים במקרה הטוב. אז זה מרתיע את הזאב מלהתנהג כמו זאב. אבל אם הכבש אומר, לא, מה פתאום, אני לא חושש מזאבים, אז זה קרה. ניסו, עכשיו אמרו שהגיע ימות המשיח, אז בגן החיות לקחו זאב וכבש, וכל היום אחר כך חיפשו את הכבש. זאב מצאו, אבל את הכבש כבר לא מצאו. אז אותו דבר, אם הכבש לא יודע שהוא מוקף מזאבים, הוא יחשב שהוא תנהג, צריך להתנהג כמו כבש. מה זה צריך להיות? מה פה? אנחנו לא נהיה כאלה תוקפנים ומזה משקיעים כל כך הרבה השקעות ולהגן על עצמנו. אתה מבין? הכבש רוצה להתנהג כמו כבש, זה מסוכן מאוד. לכן בא המשל להגיד לך, אתם תדעו לכם, מסביבכם רק זאבים. עכשיו לפעמים זה יותר מסוכן, כי הזאבים מתחפשים כמו כבשים, אז זה בכלל קטסטרופה. הכבש צריך להתחפש לזאב, אבל אם הזאב מתחפש לכבש, זה כבר קרה לנו. אתה יודע מתי? מה אתם לא יודעים מתי? זה קורה לנו כבר הרבה זמן, זה כבר קרה לנו לפני המון זמן. לא, לא, במלחמה נגד עמלק. בזמן שאול חמל על הצון, ומי זה היה הצון הזה אומרים חכמים? זה היו עמלקים. אז הם חשבו שהם חמודים כאלה כבשים. מה זה כבשים כאלה חמודים? כן, ולכן חסו על הצון, ואז עמלק נשאר בחיים. אתם מבינים? זה המסוכן. המסוכן שכשהזאבים מתחפשים לכבשים, זה מאוד 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 מסוכן. לכן כתוב, וגר זאב עם כבש, תדע לך שהוא נשאר זאב. שלא תחיה פה בלי אשליות. ואתה כבש, תעשה את עצמך קצת זאב, כי אחרת ידרפו אותך. בפנים, אני יודע שאתה כבש, כמו יעקב אבינו, ככה נמשל יעקב אבינו. לצון, ואתם צוני צון מרעיתי, אדם אדם אתם. לכן באו המשלים בנביא, כדי שנלמד מזה משהו. ככה אומר הרמב״ם, ולא נחיה בדמיונות וכל מיני גזבים. אז זה לפעמים זה דמיונות כאלה ולפעמים דמיונות כאלה, אבל צריך זהירות מדמיונות בכל מה שקשור לגאולה. זה מה שפה אמר האלמור, זה אחד מן הפרקים החשובים ביותר. תראו, ולכן אתה מבין מה איך הוא פתח. אמר יהודה בן אדוני אבי אדוני בצלל זכרו לחיי עולם הבא. תדע לך, תזכור מי אמר לך את זה. כן,
מה
הוא אומר לומר,
ואם היינו
חד ושלום
מזרע זרים לא זרח כבוד השם.
כלומר, אם לא היינו מזרע ישראל והיו מספרים לנו סיפורים כאלה על מה שקרה ישראל בגלות, היינו אומרים מה?
שטויות.
מה פתאום? דמיונות. מה אתם אומרים שמה שעבר עליכם זה מה שקרה? אתם מדמיינים. צריכים להיות יהודי כדי להאמין שזה קרה ליהודים, כי אם אתה לא יהודי, אתה לא מאמין למה שקרה ליהודים. עד היום. טוב. להתראות.